תקשיבו לאחת ההזיות. ילדה בת 4 מירושלים, משכונה חרדית, הותקפה מינית על פי החשד על ידי פועל בדירה בעיר. הפועל נחקר בחשד לתקיפתה ושוחרר בתנאים מגבילים. עכשיו מגיעה ההזיה. אביה של הילדה סיפר לידיעות אחרונות שלפני שבועיים אמא שלה ביקשה שהוא ייקח איתו את הילדה לעבודה. האב משמש מפקח בנייה בדירה מסוימת. הילדה שנלוותה אליו הסתובבה בדירה כשפתאום הגיעה לאביה בוכה ורועדת ומפוחדת, ילדה בת 4, בטענה שאחד הפועלים נגע בה באיבר מינה, סתר לה בפנים, תקף אותה מינית בכוח ואסר עליה לספר לאביה על התקיפה. הילדה דווקא כן סיפרה והצביעה בוודאות על התוקף. האב רדף אחריו במכוניתו, הזעיק את המשטרה ונסע להגיש תלונה. עד כאן הסיפור. ומכאן מתחילה הזיה. שבוע שלם לקח למשטרה לאסוף ממצאים מפלילים. והסי שלא התאפשר לחקור את הילדה, מאחר שהיא דוברת רק יידיש. תרגום לעברית לא יחזיק בבית משפט, ובכלל אין מתורגמן לדברי משרד הרווחה. לטענת המשטרה, התלונה טופלה מיידית, חקרה את החשוד, גבתה עדויות ותפסה מוצגים רלוונטיים מהילדה, והיא אף זומנה לחקירת ילדים באמצעות חוקרי הילדים של משרד הרווחה. ילדה בת 4, הותקפה מינית, זה לא עוזב אותך לכל החיים. חסרים דוברי יידיש ועברית מקרב העדה החרדית? ברור שלא. הלו, משטרה? לא תגייסו איזה דובר יידיש לרפואה? אתם מבינים את הביזיון הזה? Here comes the money!
Here we go! עכשיו, ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. עורכת יעל איילון. 103 FM.
אינדיקטורים חשובים בכלכלה, בין השאר, הם שקיפות ודיוק בעובדות. בשני הדברים האלה, שר האוצר לא דייק בלשון המעטה, כשבחר לא להסתמך על דעת אנשי המקצוע באוצר, אלא להפיץ מכתב משלו. מיד כל הפרטים, נדבר עם יואל נווה, שהיה הכלכלן הראשי במשרד האוצר, ועל מה שהיה היום בהקשר הזה בוועדת הכספים, נדבר עם גלעד קריב. וגם על מצב חברות הנדלן, נדבר עם נשיא התאחדות הקבלנים, סטארט-אפ חדש, הרמוניה, פיתח פלטפורמת בינה מלאכותית ראשונה מסוגה לאיסוף נתונים של מוצרי צריכה כדי לסייע לקמעונאים במגמות צרכניות. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיקה מלי בנימין, אבל השידור איתנו בני שאולסקי. איפה הכסף? גם בפייסבוק, בטוויטר, באינסטגרם של 103 FM. פותחים בכותרות. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' יוזם חקיקה שתקל על השימוש בכספים קואליציוניים. כך מתברר מדבריו של יועצו עומר רחמים, כפי שהציג אותם היום בוועדת הכספים. במקביל, יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת משה גפני, אמר שיש צורך לבחון את המשך יישום החקיקה המשפטית.
אמרתי באופן כללי שהכלכלה לא קרסה. אני בעצמי, באופן אישי, אני חושב שאנחנו צריכים לשקול בדיוק איך אנחנו מתקדמים כך או אחרת עם הרפורמה. אנחנו צריכים לעשות את החשבון שלנו. האם זה נכון, בדרך הזאת, כמו שהיא הייתה עד היום, אנחנו ביהדות התורה, אנחנו נצטרך לעשות את החשבון. אני מניח שגם בשעס יש דברים חשובים שצריך לעשות אותם. אני לא בטוח שזאת הדרך שאנחנו ממשיכים בה באותו מסלול. יכול להיות שאנחנו נלך על מסלולים אחרים.
ועדת הכספים אישרה היום העברת 400 מיליון שקלים לחלוקת תלושי מזון להבטחת הביטחון התזונתי לעניים, מיוזמתו של יושב ראש ש"ס אריה דרעי. שר הפנים משה ארבל אמר בדיון שלמרות הביקורת הציבורית, הוא שלם עם המיזם.
שאני שם את הראש בלילה על הכרית אחרי אמות המידה הללו, שעברו כמובן את חוות דעתה של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עורכת הדין אביטל סמפולינסקי, אחרי דיונים רבים מאוד שבחלקם גם השתתפתי, אני ישן טוב בלילה שאנחנו באמת עושים, גם אם לא את הדבר המושלם יותר, אבל אנחנו מזיזים את העגל לכיוון נכון שנותן מענה משמעותי לאנשים חלשים ביותר, לאנשים שיש להם כרונולוגיה של עוני.
לראשונה בחודש אוגוסט חצו ההוצאות באשראי את רף 42 מיליארד שקלים, אבל הוא ביותר מ-8% לעומת אשתקד. טלי הולנברג, סמנכלית פיתוח עסקי של חברת שווה.
בניגוד לאינדיקטורים כלכליים אחרים, בהיקף ההוצאות בכרטיסי אשראי אנחנו ממשיכים לראות צמיחה חזקה של המשק. אוגוסט היה עמוס בהוצאות של הישראלים, במהלכו ראינו עלייה בהוצאות בכל ענפי הצריכה המרכזיים. בתחום המזון נרשמה עלייה של יותר מ-12% בהוצאות ברשתות מזון, במסעדות, בבתי קפה, במזון מהיר. עליות בהיקפים דומים נרשמו בענפי התיירות, הבידור והפנאי.
מחר יושבתו מרכזי היום לקשיש ליממה אחת במחאה לסחבת בעלת התעריפים למימון פעילותם השוטפת. מדובר נזכיר ב-180 מרכזים שמטפלים ב-15,000 קשישים. עד כאן הכותרות שלנו, פרסומת אחת וחוזרים. נתחיל במה שפרסם השר סמוטריץ' בניגוד לעמדת המומחים של משרד האוצר. שלום יעל אילון, עורכת איפה הכסף?
שלום ענת.
האם השר מנסה לשנות עובדות שמביאים המומחים של משרד האוצר?
התשובה לכך היא ככל הנראה כן, למרות שהשר מכחיש זאת, אבל נסביר על מה מדובר. כבכל שנה, על פי החוק, מחויב הדרג המקצועי שבאוצר להציג לוועדת הכספים דוח שמדבר על המגמות העיקריות במשק. לקראת הדיונים על התקציב של השנה הבאה, אנחנו מדברים על תקציב 2024, כאשר הדוח הזה בעצם מנסה לגשר על הפערים בין התחזיות המוקדמות לבין המצב הקיים היום במשק. בדוח שאנחנו מדברים עליו, שאותו גיבש הכלכלן הראשי, ממלא מקום הכלכלן הראשי באוצר, דוקטור שמואל אברמזון, באוצר בעצם דיברו על מצב שבו יש צורך להתקן את התחזיות שנחזו מראש בעדכון כלפי מטה, בגלל ירידה בהכנסות המדינה, גם ממיסוי על ההייטק, גם ממיסוי על הנדלן, ובגלל שינויים שהיו במשק, אם זה בנושא של תחזיות האינפלציה, וכמובן הגרעון בתקציב המדינה. שר האוצר, ככל הנראה, סמוטריץ' לא אהב את הניסוחים הללו, ובעיקר לא את הניסוח בסוף המסכם שאומר שבעצם חלו מעט אישור התקציב שינויים שמשפיעים לרעה על התנאים הפיסקליים במשק, וייתכן שלצד הסיכונים הנוספים, השינויים הללו ימשיכו להשפיע על הסביבה הפיסקלית גם במהלך שנת 24. את הפיסקה הזאת שר האוצר לא אהב, ורצה לשנות או להשפיע שמית אותה. בלשכת שר האוצר מכחישים את הדיווח הזה. הנה דברים שאומר היום בוועדת הכספים היועץ שלו עומר רחמים.
שר האוצר ממש לא מבקש לשנות שום דבר. אני רק מפנה את אדוני לעובדה שמי שאמור להביא את...
אני יודע.
לפני הוועדה זה שר האוצר.
עומר, אני יודע. שאלתי הייתה אחרת. האם מתבקש מי מאנשי הדרג המקצועי של משרד האוצר לשנות נתונים בהצגה שלהם? התשובה היא לא.
ורק נוסיף ששר האוצר עצמו לא הסתפק בכך, אלא שלח מעצמו מכתב חריג משלים לדוח של הצוות המקצועי שלו, שבו ניכר ההבדל בין התחזית או בין הערכת המשק, ושם הוא כותב, וזה לסיום ענת, נתוני הכלכלה הישראלית טובים, וברוך השם, הכלכלה הישראלית חזקה ויציבה בתוך ים אי הוודאות השורר בעולם.
יעל, תודה. יואל נווה, הכלכלן הראשי באוצר לשעבר. שלום יואל נווה.
שלום רב.
קודם כל אני אשאל אותך למי להאמין, כלומר השר שככה מייפה קצת את הנתונים ואולי יותר מקצת, או למומחים שהוא צריך להסתמך עליהם?
אז הדוח הזה תפקידו הוא לא רק לתאר את מצב הכלכלה כפי שהוא עכשיו, אלא להצביע על המגמות כלפי עתיד. אני לא חושב שאפשר לשנות את הנתונים לגבי מצב הכלכלה הישראלית נכון למועד הזה. יחסית הנתונים הם לא רעים, הבעיה היא המגמה, והמגמה היא מגמה מתמשכת מתחילת השנה הזאת של ירידה בהכנסות וירידה בפעילות הכלכלית, ולאור זה, העובדה שיש לנו תקציב דו-שנתי שאושר גם עד סוף 24 בתחילת השנה הזאת, נכון שמשרד האוצר יפנה את תשומת ליבה של הכנסת, במקרה הזה ועדת הכספים, למגמות האלה של עלות להשפיע לרעה על התוצאות הפיסקליות.
בוודאי, כלומר, לא לחו כאן כל מיני אינדיקטורים בחשבון, ולכן היו צריכים לקחת את זה, או שבעצם לא ידענו מה יהיה, אבל אני כן רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת, האם קרה בעבר מהניסיון העשיר שלך במשרד האוצר, ששר האוצר שולח בעצם מכתב משלו?
אני לא זוכר, לפחות לא בקדנציה שלי, ששר האוצר רושם מכתב משלו לדוח המקצועי שמופץ לכנסת. אני חושב ששר האוצר יכול להביע דעתו. דעתו היא טובה כמו דעתו של כל אחד אחר. בסופו של דבר אני שמח שבדרג המקצועי במשרד האוצר לא שעו, אם הדיווח זה נכון, לבקשתיו של שר האוצר לשנות מאיזושהי מילה מתוך הדוח המקצועי, והעבירו לכנסת את ההסתכלות או צווית הראייה המקצועית שלהם באופן מלא ושלם. צריך לזכור בסוף, לפקיד ציבור או משרת ציבור במשרד האוצר או בכל משרד אחר, הנכס העיקרי שיש לו, זה היושרה המקצועית שלו, הוא צריך לדבוק ביושרה המקצועית, גם אם הדבר הזה לא הכי מתאים לדרג הפוליטי באותה נקודת זמן.
תראה, יואל, שר האוצר כותב במכתבו, לא הכל טוב, הוא מסביר, הוא אומר, המצב פחות טוב ממה שצפינו בעת הנחת התקציב, ומונה שורה של גורמים, אינפלציה עולמית ויבוא וכולי, שמשפיעים על החלשות השקל, אבל השאלה אם הממשלה באמת נוקטת את הצעדים הנדרשים, להתמודד עם ההחמרה במצב המשק, אנחנו רק מזכירים שהשנה נחתמו הסכמים קואליציוניים בהיקף של 14 מיליארד שקלים.
אז אין ספק שהגירעון שחזתה או הציבה לעצמה הממשלה כיעד לתקציב 23, הגירעון בפועל יהיה יותר גבוה. הבעיה יותר חמורה לדעתי ב-2024, אם המגמות האלה יימשכו, אז הגירעון יהיה משמעותית יותר גבוה, ועל כך גם מטריע הצוות המקצועי במשרד האוצר. בסופו של יום, אני לא חושב שהממשלה הזאת פועלת לטובת הכלכלה הישראלית. הדבר המרכזי שממשלה צריכה לעשות בזירה הכלכלית זה לייצר ודאות למגזר העסקי כדי לפעול בו. מתחילת תקונתה של הממשלה הזאת זורעת אי ודאות מוחלטת במשק הישראלי. אנחנו רואים את זה בעדפות הצרכנים, בעיבוד האמון שלהם, בעובדה שלא קונים דירות ולא קונים מכוניות ולא משקיעים לטווח ארוך. כל הדברים האלה נובעים מחוסר אמון בסיסי וחוסר הבנה של הצרכנים את פעולות הממשלה, שבהכרח לא תורמות ליציבות הכלכלית בישראל, ולכן מעבר למגמות הכלל עולמיות שהן לא פשוטות ועלולות להחריף בחודשים הקרובים, הממשלה בפעולותיה בכל מה שקשור להפיכה המשטרית ולדברים אחרים מייצרת כאוס ובלבול במשק, ורק גורעת מהיציבות הכלכלית.
אני מניחה רגע, יואל נווה, שאתה מאזין לשרים לא מעט שרים, שבעצם מאשימים, ולא במרכאות, את ההפיכה המשפטית, את המחאה, בהרעה בכלכלה. האם אתה מסכים עם האשמות האלה?
זה כמובן שזו שטות מוחלטת, כי בסופו של דבר, תפקידה של הממשלה היא לייצר, כמו שאמרתי, ודאות ויציבות במשק. אם הממשלה מייצרת מדיניות, שיוצרת כיתוב בעם, שיוצרת חוסר שקט, והרי הפעולות האלה של המחאה הן תגובה למדיניות ממשלתית, לא מייצרת ודאות. אנחנו רואים את זה בהרבה מאוד תחומים כלכליים. המדינה פשוט לא מנוהלת, וגם בתחומים נוספים. ולכן נוצרת חוסר הוודאות. המחאה היא תולדה של מדיניות הממשלה ולא להפך, ולכן מדיניות הממשלה היא זאת שמשפיעה על הכלכלה ולא המחאה שבאה למחות על הפעילות הזאת.
ולסיום, עד כמה הפער הזה בין העמדה שמציג שר האוצר לבין עמדת הדרג המקצועי צריכה להטריד אותנו באשר לאמינות של שר האוצר או להערכות שלו?
אז בסופו של דבר אני לא חושב שלשר האוצר יש הערכות משל עצמו, וכשנגיע למועד שבו צריך לעשות התאמות בתקציב 24, במועד שבו משרד האוצר יגיש את תחזית המותקן שלו, אם אני לא טועה זה בנובמבר, נראה בדיוק איפה אנחנו עומדים לגבי התאמות שהממשלה צריכה לעשות, אם בצד ההכנסות או בצד ההוצאות בתקציב 24. בסופו של דבר התוצאה היא זאת שחשובה, הממשלה הזאת צריך כנראה להתאים את התקציב, או להעלות מיסים, או לקצץ בהוצאות שלה, וכדי לעמוד ביעדים של יעדי התקציב 2024, וזה כבר על סמך המגמה, כמו שמציין אותה הצוות המקצועי כרגע. החשש הגדול שלי הוא שהמגמה הזאת תחריף לאורך זמן עם אולי הרעה נוספת במצב הכלכלי העולמי, והמשך חוסר הוודאות והכלכלי והחברתי ממדינת ישראל.
יואל נווה, מי שהיה הכלכלן הראשי באוצר, אנחנו מודות לך. תודה רבה.
תודה רבה.
ועדת הכספים, כבר אמרנו קודם, שרה היום, גם בעקבות העברת 400 מיליון שקלים לתלושי מזון, מה שהייתה יוזמת השר בזמנו אריה דרי, יושב ראש שס, וגם עוד העברת כספים קואליציוניים, אנחנו רוצים לבדוק בדיוק מה הסיפורים האלה, בעזרתו של חבר הכנסת גלעד קרי, והעבודה, חבר ועדת כספים, לשעבר יו"ר ועדת חוקה. גלעד, שלום.
שלום, ערב טוב.
שלום, שלום.
אני אינני חבר ועדת הכספים, אבל טרחתי ובאת היום
לדיון. היית, בדיוק. כן, אז כן, מה, אז ודאי. מה, אז בדיוק, אז, אז שמעתי אותך בדיון. כן. מה מציק לך שם יותר מכל? כלומר, אתה ככה מהסה את עוזרו הראשי של שר האוצר. בעצם זה בעקבות המכתב הזה שמוציא השר עם נתונים שהם נתונים טיפה שונים, אם הייתי אומרת כך, מהנתונים שמוציא הכלכלן הראשי?
היו שתי סוגיות. ראשית, אני דרשתי תשובה ברורה מעוזרו של השר, האם הפרסומים שהשר ניסה להתערב בחוות הדעת המקצועית ולחץ על אנשי האוצר לשנות את התחזיות שלהם, האם הפרסומים האלה נכונים? העוזר התפתל, הוא לא בדיוק ענה תשובה ישירה, ואנחנו נמשיך לבדוק את זה. כמעבר לעובדה שהשר טרח והגיש תחזית משלו, למשל הוא האחראי על גיבוש התחזיות, יש ככל הנראה אמת באמירה שהוא קודם לכן ניסה ללחוץ על גורמי המקצוע, וזה דבר הרבה יותר חמור מאשר ההחלטה להגיש מכתב משלו או מכתב נלווה.
אוקיי, okay. עכשיו, כן, בוא נדבר רגע על ה-400 מיליון שקלים שעוברו לתלושי מזון, שבעצם גם במועצה לביטחון תזונתי התנגדו להעברה הזאת, בסופו של דבר זה עובר, והשאלה היא, מי יפקח לאן זה הולך בעצם? כלומר, שבאמת האדם שצריך את זה, המשפחה שצריכה את זה, תקבל את הכסף הכל כך חשוב, או התלושים האלה.
הסיפור כאן הוא גדול הרבה יותר משאלת הפיקוח. את הזכרת את המועצה לביטחון תזונתי. היום בדיון, הנציגים של המועצה, שהיא כדרך אגב לא גוף התנדבותי, היא גוף של הממשלה. הנציגים לא היו, להערכתנו, הם לא הוזמנו בכלל. יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת גפני, סירב להגיב לשאלה שלי, האם הם בכלל הוזמנו. בדיון לא היו נציגי המוסד לביטוח לאומי, אפילו לא נציגי משרד הרווחה. אז קודם כל, כל אותם גופים שיש להם הערות על הקריטריונים, קולם לא נשמע היום בוועדה, אפילו אם מדובר בגופים ממשלתיים. עכשיו, לגוף התקנות צריך להבין, זה טוב מאוד שמשקיעה הממשלה בביטחון תזונתי, חרפת הרעב של באמת מאות אלפי משפחות בישראל, זה דבר שאי אפשר לקבל. אבל צריך להבין מה אישרנו היום. אנחנו אישרנו היום מצב שבו, למשל, חלק ממקבלי הבטחת ההכנסה,
כן.
יקבלו רק מחצית מסכום התמיכה, למרות שההכנסה שלהם יכולה להיות יותר נמוכה מאותו מסלול מהיר של משפחות שמקבלות הנחות בארנונה. אנחנו יודעים בוודאות שהקריטריון הזה של הנחה בארנונה משרת בעיקר מגזר מסוים את המגזר החרדי.
אז אני שואלת אותך, אז תשמע גלעד קריב, אני שואלת אותך, האם היית מכנה את זה תלושים קואליציוניים?
חד משמעית, קודם כל אנחנו יודעים שאריה דרעי, למרות הכוח הקואליציוני האדיר שלו, לא דאג שהכספים האלה ייכנסו לבסיס התקציב. המשמעות היא שהכספים האלה באמת נמצאים בשליטה ישירה של ש"ס, לכן הם עוברים דרך משרד הפנים. מה הקשר בין משרד הפנים לבין תמיכה במשפחות מוחלשות?
כן.
אריה דרעי רוצה להשאיר את זה ככספים קואליציוניים, כדי שזה יהיה רשום על שמו. אני מזכיר שיש תוכניות ביטחון תזונתי שהם בבסיס התקציב, במקום להגדיל את התקציב הזה, הם הפכו את העניין לקואליציוני.
כן.
שני, חד משמעית.
ועניין...
יש כאן הטייה לטובת מגזר הבוחרים
אוקיי.
של דרעי.
ועניין אחרון, גלעד קריב, שר האוצר מבקש להקל על העברת כספים קואליציוניים, שזה פתח למה?
שר האוצר לא רוצה להקל. שר האוצר רוצה פשוט לעשות בכספים הקואליציוניים מה שבראש שלו, משל זה כסף של אבא שלו. הוא בעצם רוצה להמשיך ולדרוס את שומרי הסף. צריך רגע להבין. שמאשרים תקציב עם כספים קואליציוניים, אחרי שמאשרים את התקציב, המפלגות צריכות להראות תוכניות מקצועיות שעומדות בסטנדרטים גם של החוק וגם של מדיניות, מדיניות המשרדים, זה לא כסף כיס של הפוליטיקאים. וכשהוא אומר, אני רוצה להקל על העברת כספים קואליציוניים, הוא בעצם אומר, תעזבו אותי מכל הרפרנטים באגף תקציבים ומהיועצים המשפטיים, זה כסף שלי. אני קיבלתי אותו בהסכם הקואליציוני, אני רוצה לעשות איתו מה שאני מחליט, וזה המשך מגמה, אפרופו מה שפתחנו בו.
כן,
הניסיון ללחוץ על הדרגים המקצועיים, יש פה את המשך המגמה של דריסת גם הדרגים המקצועיים, אבל בעצם של שלטון החוק.
גלעד קריב, לשעבר יו"ר ועדת חוקה, חבר ועדת החוקה, תודה רבה.
תודה.
שלום, שלום. עכשיו פרסומות וקודם עדכון תנועה. Here comes the money. Here we go.
אתם מאזינים ל... איפה הכסף? עם ענת דוידוב. ב-103 FM. 103
טוב, עוד בעקבות הריבית אתמול, שבעצם לא משתנה, אבל אנחנו רוצים לדבר על הנדלן קצת יותר בהרחבה, ועל הקבלנים, ועל דירות חדשות, ועל 60 אלף דירות שתקועות. ראול סרוגו, נשיא התאחדות הקבלנים, בוני הארץ, שלום.
שלום יעל, כיף להתארח אצלך.
אני ענת, אבל זה בסדר. אנחנו חברות טובות, הכל טוב. תגיד משהו. אחרי שהנגיד לא מעלה את הריבית, משאיר אותה על 4.75, מה אתה אומר בעצם? מצבכם לא מי יודע מה, אנחנו קוראים דוחות, אנחנו רואים מה קורה בחברות?
נכון, מצב הענף היום, אם הייתי צריך להגדיר אותו, אני חושב שהגדרה הכי קרובה היא כיפאון. זה לא ממש מיתון, זה לא קריסה, אבל זה כיפאון. הענף שלנו נכנס לתרדמת חורף באמצע הקיץ, ובעצם אנחנו רואים שיש צניחה של 50% בהתחלות הבנייה, צניחה של 50% במחירה של דירות.
שזה דרמה.
זה דרמה.
אוקיי.
אני חושב שזה דרמה, וזה תגובה, זאת אומרת, הירידה במחירות היא זו שגורמת לירידה בהתחלות הבנייה, כי זה משקף סיכון. הבנקים לא מוצאים פרויקטים לדרך, קבלנים גם מעדיפים לא לשים רגל על הדוושה. אם פעם לקח לנו זמן להוציא יותר בנייה, הקבלנים רואים שהם לא מכרו את הדירות לפרויקט הקודם, אז הם לא מתחילים את הפרויקט הבא.
תגיד, כמה אתה מוטרד ממה שאתה רואה כשקבלנים קורסים? זה עדיין לא בקנה מידה גדול, אבל זה אולי תחילתה של מגמה שעלולה להצביע על משהו?
אני חושב שהמושג קריסה הוא לא נכון. זה לא מה שמאפיין את הענף. כרגע, אם הנגיד או הבנק ישראל ימשיך ללות הריבית לממדים יותר גבוהים, יכול להיות שאנחנו יכולים להתקל בקריסו של קבלנים. צריך להבין, רוב קבלני הבניין שבונים בשוק הדיור, הם בונים במתכונת של ליווי בנקאי. ובעצם ברגע שהם עומדים בתנאי העון העצמי הנדרש ובמחירות מוקדמות, הליווי יוצא לפועל. מהנקודה הזאת, הקבלן בעצם מובטח, וגם הדייר מובטח, שהפרויקט ייבנה ויסתיים.
מאה אחוז, אבל שמענו על כמה פרויקטים...
מידת הלחץ של הקבלנים היא לא כזאת גדולה.
אבל שמענו על כמה קבלנים וכמה פרויקטים שקרסו... רגע, אתה אומר נגיד, נגיד בנק ישראל, ואני אגיד לך שנגיד בנק ישראל הוא האיש עם האצבע בסכר, כלומר, הוא בעצם, הוא יודע שאין לו ברירה, הוא חייב לעלות ריבית, למרות ש... פעמיים רצוף היא נשארה על 4.75, אבל איפה הממשלה שלנו? כלומר, מה הם עושים כדי לטייב את העניין?
שאלה מצוינת. אנחנו יודעים, אנחנו יודעים שלהתמודד עם אינפלציה צריך להשתמש גם בצעדים מוניטריים, שזה עושה בנק ישראל.
נכון.
אבל בעיקר בצעדים
פיסקליים, הוא עושה מה שהוא צריך. אבל...
בעיקר בצעדים פיסקליים, שזה הממשלה אמורה לעשות, והיא לא עושה.
שמה היית מצפה מהממשלה לעשות?
יש הרבה מאוד דברים בסל האפשרויות שהממשלה יכולה לעשות בשביל להקל על הציבור להתמודד עם האינפלציה ועם עליית את הריבית. למשל, הפחתת מיסים. למשל, הפחתת מע"מ. אם מס ערך מוסף יופחת, אז זה יהיה קל יותר גם למעסיקים ולבעלי עסקים וגם לציבור הרוכשים. המחירים יוזלו. למשל, הפחתה של מס רכישה על דירות. גם הוא צעד בכיוון הנכון. הפחתת מס רכישה על קרקע, הרי אם היום העסקאות הן לא כדאיות, אז הפחתת מיסים היא זו שתעזור. אסור לשכוח, מתוך מחירי הדירות, 60% מגיע לכיס המדינה, ממיסים ומשווי הקרקע.
תגיד, אתה צופה שיהיה עוד יותר גרוע?
את יודעת למי ניתנה
נכון,
נבואה.
נכון, אני לא אדרוש ממך להתנבא. אני רק
שואלת,
כי אתה מרגיש את הדופק, אתה יודע.
אין ספק שהאווירה שקיימת היום בציבור, היא גם מוסיפה שמן למדורה. האווירה בעקבות המשבר הפוליטי. את יודעת, באווירה שכזאת, אנשים לא כל כך ססים להתחייב למשכנתאות גבוהות, ואולי הם יפוטרו, אולי הכלכלה תקרוס. כל מיני שאלות שהם שואלים את עצמם, ולכן גם זה מהווה בעיה.
כלומר, ישיבה על הגדר מסבכת גם את הקבלנים. זה מה שאתה אומר לי.
נכון, נכון. ולכן גם הקבלנים עולים לגדר. זה בדיוק העניין. לכן המושג, הכיפאון הוא המושג שנקעתי פה קודם. הקבלנים גם הם עולים על הגדר, מעדיפים לשמור על הכסף שלהם אצלהם, ולא לקנות קרקעות ולא להתחייב. בוא ניקח למשל את הנושא של דיור להשכרה ארוכת טווח. כל הדבר הזה קרס לגמרי. קמו חברות, פתחו מחלקות לשכירות ארוכת טווח,
כן.
קמו קרנות ריט, כולם באפס תעסוקה היום.
נכון.
לא קונים קרקע, לא עושים פעילות, כי היא פשוט הריבית כל כך גבוהה,
כן.
שהצועות על ההשכרה לא כדאית, גם אם המדינה נותנת הטבות מס.
כן,
וכאן המדינה צריכה להיכנס לתמונה, ולבוא ולהגיד, רגע, אני רוצה לדאוג לזוגות הצעירים, לאלה שמזכירים דירות על ידי הגדלת היצע דירות להשכרה.
אוקיי.
ואיך היא יכולה לעשות את זה? שתבוא ותוריד מחירי מינימום במכרזים. לא יכול להיות שיש מחיר מינימום על מכרז לסחירות ארוכת טווח.
אוקיי.
שהמחיר אנחנו... ירד כמה שירד על הקרקע.
אנחנו חייבים לעצור. קיפאון זה לא תמיד הדבר הנכון ביותר.
נכון.
וזה לא...
ראינו גם לרוב
לא
שאחרי הקיפאון, אחרי הקיפאון יש עלייה דרמטית של המחירים.
כן,
ראינו
לגמרי.
ראינו את זה בקורונה בשנת 21, ראינו את זה אחרי מלחמות, אם תארי לך עכשיו מצב
לא, שמתווה הנשיא... לא, אנחנו חייבים לסיים,
בואו... רק למשפט אחרון. תארי לך שמתווה הנשיא עכשיו באמת יתקבל בלהפתעתנו הגדולה, הקואליציה והאופוזיציה הגיעו להסכמות, וכל
נראה.
העסק הזה יהיה אחרינו. את יודעת מה זה יעשה? כולם יקפיצו לקנות דירות, והמחירים יטוסו.
כן, טוב. בואו נראה, אנחנו חכמים מיום ליום. ראול סרוג, הנשיא התאחדות הקבלנים, בוני הארץ. תודה רבה, שלום, שלום.
בבקשה,
להתראות, פרסומות. חזרנו קצת סטארט-אפים, הרמוניה זה סטארט-אפ חדש שפיתח יובל שחר, שותף מנהל בטים 8, טים 8, שלום יובל שחר.
שלום וברכה.
אנחנו מדברים על הפיתוח של הסטארט-אפ הזה שמפתח פלטפורמת AI, בינה מלאכותית ראשונה מסוגה, לאיסוף נתונים על מוצרי צריכה, שמה המטרה שלה בעצם יובל?
נכון, העולם הזה של קמעונאות ושל מוצרי צריכה הוא עולם שאנחנו מכירים המון המון שנים, בין אם קונים על המדף ובין אם קונים את זה אונליין, אבל הוא לא השתנה מבחינת תשתיות הנתונים שלו כבר עשרות שנים, ובעצם הרמוניה, חברה שנולדה בטימייט, וטימייט בונה חברות בעולמות שבאמת הנתונים ובינה מלאכותית יכולים להשפיע עליהם באופן משמעותי, מפעילה את היכולות האלה בעולמות של קמעונאות וצריכה, מוצרי צריכה, מאפשרת פעם ראשונה לאסוף את כל הנתונים על המוצרים מתוך החנויות, הרשתות וערוצי אונליין.
יפה, שים נקודה ותגיד לי איך זה עובד.
זה בגדול, היום מושכים המון נתונים מהרבה מאוד סניפים, כשאתה מוכר מוצר בקבוק קוקה קולה, הוא נמכר בהרבה מאוד רשתות, בהרבה מאוד חנויות, לוקח המון זמן לאסוף את כל המידע של מה נמכר, באיזה מחיר, באיזה שעה, על ידי איזה אנשים, מביאים את זה לצוותים גדולים שצריכים לנקות את המידע הזה, ואחר כך אפשר לשאול שאלות מאוד בסיסיות על המידע, כי המידע ערוך בצורה מאוד בסיסית. והרמוניה בעצם פעם ראשונה לוקחת את היכולות שיש באמת לעידן הדיגיטלי, הם אוספים את כל המידע הזה בזמן אמיתי, הם מאבדים אותו בזמן אמיתי, בלי שצריך להפעיל צוותים גדולים לסדר את המידע, ופעם ראשונה מאפשרת להפעיל מידע בינה מלאכותית, שנותנת למי שמוכר את המוצרים האלה את היכולות לנבא איזה סוג של קטגוריות יצליחו יותר עם המוצר שלהם, איזה מיתוג.
כמה זמן חוסך את הרמוניה, למשל, למישהו שמוכר משקה, שמוכר תה, שמוכר מוצר אחר?
יש מקרים שבהם לאסוף את כל המידע, להביא אותו למקום אחד, לנקות אותו, רק כדי לשאול עליו שאלה בסיסית, לוקח שבוע, לפעמים שלושה שבועות. כשאתה רוצה לעשות מבצע, כי כרגע יורד גשם ואתה רוצה למכור מטריות, אתה לא רוצה שלושה שבועות אחרי שקרה האירוע, למכור את המטריות זה כבר לא רלוונטי, אז להגיב בזמן אמיתי מאוד מאוד חשוב, אבל יותר מזה, היום אתה יכול לשאול שאלות כמו מוצרים עם קפאין, קפה ותה, כמה הם נמכרים מהברנד שלי? מה שהם לא יודעים למשל, זה שלפעמים שמסתכלים בצורה יותר מעודנת על הנתונים, אתה מגלה שקפה ותה זה קטגוריה מאוד משעממת, אבל אם כתוב על המשקה קפה או תה שהוא מתאים לדיאטת קיטו למשל, אז זה להיט היסטרי וכולם קונים את זה. היום אין להם את היכולות לעשות את האנליזה הזאת, ועם הטכנולוגיה של הרמוניה פעם ראשונה העולם הזה נכנס למאה ה-21, יכול להשתמש בנתונים, יכול לנבא,
תגיד,
יכול
לנבא את המיתוק. תגיד, אתם הראשונים שעושים את הדבר הזה?
כן, העולם הזה היום מתנהל כמו שהוא התנהל בשנות ה-80, אוספים את המידע בצורה מאוד מאוד ידנית, מעבירים אותו למקומות מרכזיים, כאילו אין כבר יכולות של טכנולוגיה וענן, מפעילים צוותים ידנית לסדר את הדאטה, ובתוך הדאטה יש להם מעט מאוד יכולות לחתוך אותו בחתכים מעניינים. הרמוניה לראשונה משנה את העולם הזה.
100%, וכמה כסף זה חוסך להם? כי זמן זה כסף במקרה הזה. אם הוא מקבל את הנתונים און טיים, אז הוא ירוויח מלא, לא?
לגמרי, גם לעשות מיקוד יותר נכון למי יקנה את זה, למי יקנה את זה עכשיו, באיזה מחיר אם נמכור לו יקנו יותר,
כן.
זה משנה את המשחק, וזה תעשייה שהמתח רווחים שם מאוד מאוד נמוך, אז כל יכולת לשפר, ואני יכול להגיד שארבע מחברות הצריכה הכי גדולות בעולם, הן כבר לקוחות של החברה, אנחנו מכריזים היום שהם גייסו 25 מיליון דולר, ובעולם שלנו להתחיל בטימייט מדף נקי של תעשייה שאפשר לעשות בשינויים, כי עוברת טרנספורמציה דיגיטלית,
כן.
להקים את החברה, ללוות אותה עם באמת יזמים שהם יוצאי דופן,
אוקיי.
ולגייס סכום כזה של כסף מאפשר לנו לשנות את התעשייה הזאת ממש. בצורה מאוד משמעותית.
טוב, פיתוח מדהים באמת, יובל שחר, שותף מנהל טימייט, תודה רבה.
תודה רבה.
בהצלחה. שלום,
תודה,
שלום.
תודה.
פרסומות ובורסה. אורי איתנו.
כן.
שלום, מה שלומך?
היי, בסדר גמור.
מה אנחנו כאלה ירוקים ואופטימיים היום?
אז כן, השוק שלנו היום רושם עליות, אולי אני חושב שחלק מזה זה על העבודה שחוזרים, אולי לדבר ואולי מתווה, אז ראינו את השוק קצת תופס אופטימיות, ואני חושב שגם רואים את זה בעיקר כי עם המדדים המרכזיים, תל אביב 35 ותל אביב 125 עולים באזור האחוז, אז מסתכלים על מדד הבנקים שעולה כ2.5%, שזה בהחלט נראה כתגובה לחדשות האחרונות. מה שעוד רואים זה את הדולר והאירו נכנסים, מובילים אחרות השקל קצת מתחזק, בכחצי אחוז כמעט, ואלה גם חדשות טובות בעיניים של המשקיעים, אני חושב שאפשר...
מה שנקרא נקודתי, תראה איך הברומטר הזה עובד, כל איזה ניואנס הכי קטן מזיז את הבורסה ימינה שמאלה, ימינה שמאלה.
ואת שוק המטח שהתנודתיות בו הפכה להיות חדה מאוד בחודשים האחרונים.
הייתי אומרת שהשווקים עצבניים נקודה, כלומר הכל תלוי באיזה נדנוד של פה ושם.
כן, כן, כל כותרת מזיזה את השווקים, ואגב, כשמסתכלים על זה במילה אחת, מסתכלים רק על שוק המטח והתנודתיות שלו, רק לתנודתיות יש השפעה, כי זה בסוף אומר שלבנק ישראל יהיה יותר קשה לכלל לדבר מתי יש לו להפחתת ריבית, כל עוד השוק המטח כל כך תנודתי,
כן.
וזה בסוף מגיע לכיף של כולנו.
אוקיי, אורי גריפל, תודה רבה, אנחנו רואים את האינדיקטורים האלה כל יום, להתראות.
תודה.
אנחנו מסיימים כאן, איפה הכסף, עורכת יעל איילון, מפיקה מעלי בנימין, אבל השידור איתנו בני שאולסקי, בדיגיטל שני רומנו, מאור, אתה, ושי איידלר, בן ואריה, שלום חברים.
שלום, שלום. שלום.